דף ממדלת עמוד ב', תחילת דברי הגמרא. אנחנו למדנו במשנה, בת 3 שנים ויום 1 מתקדשת בביאה, פחות מכאן הרי זה כנותן אצבע בעין, תלו רבנן. וכך למדנו בברייתא, בת ג' שנים מתקדשת בביאה, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים בת ג' שנים ויום אחד. שואלת הגמרא, מהי בניו? אמרי דבר רבי ינאי, בבית מדרשו של רבי ינאי ביארו, ערב ראש השנה איכא בניו, ההבדל ביניהם זה יום אחד. לפי דעת רבי מאיר, בת ג' שנים, הכוונה היא שביום האחרון של אותם 3 שנים היא בת ביאה. לפי דעת חכמים, רק ביום הראשון בשנה הרביעית אז היא בת ביאה. ורבי יוחנן אמר, למד יום בשנה חשובים שנה איכא בניו, אותם 30 יום בשנה זה המחלוקת שקיימת ביניהם. הווה אומר שלפי דעת רבי מאיר, אחרי 2 שנים ו-30 יום היא כבר נחשבת בת ביאה. לפי דעת חכמים, רק כשהיא נכנסת לשנה הרביעית ביום הראשון אז היא נהיית ברת ביאה. שואלת על זה הגמרא, מי טבעי למדנו בברייתא, בת ג' שנים ואפילו בת 2 שנים ויום 1 מתקדשת בביאה, דבר רבי מאיר. החכמים אומרים בת 3 שנים ויום 1, דהיינו ביום הראשון לשנתה הרביעית. בישלמה לרבי יוחנן, כי היכא דאיכא תנא דקאמר יום אחד בשנה חשוב שנה, הכנה מאי קטנא דאמר למד יום בשנה חשובים שנה. זאת אומרת, אפילו שרבי יוחנן אומר 30 יום ובברייתא כתוב יום אחד, כבר מצאנו כדוגמתו במסכת ראש השנה בדף י' מחלוקת תנאים. יש מי שאומר יום אחד בשנה חשוב שנה, יש מי שאומר 30 יום בשנה חשובים שנה. אז אני מבין את המשנה והברייתא שיש לנו מחלוקת תנאים בהגדרה מהי שנה, יום אחד או 30 יום. אלא לפי רבי ינאי קשיא, לא שאני לא יכול לקבל את הדברים, אבל לפי רבי ינאי יוצא שכדי שהיא תהיה בת 3 שנים צריך למלות 3 שנים, ורק ביום האחרון היא יהיה ברת ביאה. ולפי רבי יוחנן הברייתא מדובר על יום אחד בלבד. לבוא ולומר שהברייתא יום אחד והמשנה מדברת על 3 שנים מלאים, זה פער גדול מדי. אומרת מה הקשיא, זה באמת קושייה איך נקיים את הברייתא עם המשנה בדעת רבי מאיר. עוד למדנו במשנה, פחות מכאן כנותן אצבע בעין. אם זה פחות מבת 3 שנים ביום אחד, אז ההגדרה זה כנותן אצבע בעין. איבא אלו, וכך שאלו בני הישיבה, הנה בתולים מייזל אזלי ואתו, או דילמה התעצו די הודלו מתעצ די עד לאחר ג'. האם יהיה נכון לבוא ולומר שבעצם בפחות מבת 3, כשאנחנו באים ואומרים שחוזרים הבתולים, מה הפירוש? פירושו של דבר שבאמת זה מוחק את הבתולים ולאחר מכן הבתולים חוזרים וצומחים, או שמה וכמו לצורך העניין גומי, זה לא מוחק את המקום, אלא זה מגיע לצדדים, זה נוטע הצידה. אבל אחרי 3 שנים שנהיית ברת ביאה, אז באמת זה קורע את מקום הבתולים. אנחנו רגילים להסביר שמחלוקת בטבע, במציאות, אין מחלוקת כזו בגמרא. לבוא ולומר שאנחנו חולקים עכשיו בהגדרות הפשוטות, תעשה בדיקה ותראה מה המצב. אז צריך לכאורה... זה לא משנה מה ישתנה. אנחנו עכשיו שואלים נכון לשאלת הגמרא, להבין את השאלה מה כתוב פה בשאלת הגמרא. אני לא יודע אם ישתנה או לא ישתנה, אבל דבר אחד ברור, צריך להבין מה השאלה שעומדת בפנינו, ננסה להסביר בהמשך, אבל זה כרגע הספק שעומד בפנינו. שואלת הגמרא, בסדר, למה נפקא מינה? אנחנו לא שואלים שאלות כדי לדעת מה קורה בטבע, אנחנו רוצים לדעת איפה יש לזה השלכה הלכתית. עונה הגמרא, הנפקא מינה תהיה כגון שבעל בתוך ג' ומצא דם, ובעל לאחר 3 ולא מצא דם. היא אמרת מייזל אזלי ואתו, אם אתה אומר שזה מוחק באמת את הבתולים, אז אפשר שהוא תודלו הוולו, אפשר שהוא בא עליה כמה פעמים כשהייתה פחות מבת 3 ולכן לא הספיק הבתולים לחזור ולצמוח, ועכשיו לאחר ג' מה שהוא שימש ולא ראה דם שהיה צריך לבוא מחמת קריאת הבתולים, זה בגלל שפשוט הם לא הספיקו לחזור ולצמח. אני יכול להבין מידך, אבל אם אני אומר היא אמרת, אלא היא אמרת התעצודי ולמתעצדי עד לאחר ג', אם כך, אז למה עכשיו אין פה דם? הרי ברגע שהיא בת שלוש שנים ויום אחד והוא בא עליה, היה צריך להיות שזה יהיה מלווה בקריאת המקום, בהכרח אחר בא עליה. אז נצטרך לבוא ולומר שהיא הספיקה לבנות בין הגיל שלוש לזמן שהוא בא עליה, ואם היא אשת כהן אז היא תהיה אסורה לו לעולם. בבת ישראל זה לא נפקא מינה, כי גם אם זה היה דרך פיתוי, הרי פיתויי קטנה אונס, אבל בבת כהן גם במקרה של אונס אם היא אשת כהן היא נאסרת לבעלה, אז בהכרח נצטרך לומר שהיא זינתה והיא תהיה אסורה לבעלה. שואלת הגמרא מהי? עונה הגמרא, מתקיף לרבחיה ברידי רב איקה, ומן לימלן דמכה שבתוך ג' אינה חוזרת לאלתר. מי אמר שזה לא מיד חוזר חזרה? שמה חוזרת לאלתר, אולי זה באמת מיד חוזר, ופה שאחר ג' הוא לא ראה אדם, גם לפי מי שאומר שההגדרה זה בעצם מייזל אזלי ואתו, בהכרח שאחר בא עליה, ואין פה שום נפקמינה ביניהם, כי גם במקרה הזה אם היא תהיה אשת כהן היא תהיה אסורה לו. אומרת הגמרא, אלא נפקמינה כגון שבעל בתוך ג' ולפני האלא, אני חושב שפה גם מונחת שאלת הגמרא. זה ברור שאין פה מחלוקת במציאות האם באמת זה משיר בתולים או לא, כי זה דבר שאנחנו יכולים לבדוק. אלא מה? הנידון שעומד פה בפנינו, זה בעצם, זה ברור שזה לא מוחק את הבתולים, זה ברור. זה גם ברור שיש משהו שנקרא בזמן הביאה. השאלה היא מה הרוב? האם על פי רוב או המיעוט הזה שזה ממש נקרא, אני צריך לחוש למיעוט הזה או לא? וזה הספק שעומד בפנינו. האם אני יכול לבוא ולומר שזה בעצם בהגדרה מייזל אזלי ואתו? ואז מובן מהי שאלת הגמרא. והגמרא ואומרת, מי אמר לך שעד שזה חוזר למקומו, אם זה היה נמחק לגמרי, אז אתה שואל טוב, אז אולי זה עניין של שבוע ואולי שבועיים ואולי חודש ואולי חודשיים, איפה ההגדרה? מאיפה אני יודע? זה תלוי כל אחד באשר היא, כמו שבציפור לא לכל גודל אותו דבר, וכמו ששערה לא גודלת לכל אחד אותו דבר. אלא מה? זה ברור שזה לא נקרא לגמרי, ואז זה נמצא במקום, השאלה כמה זמן זה מתאחה. ממילא שאלת הגמרא הייתה, מה אני חושש יותר? האם אני באמת חושש ותולה ברוב שזה הצטטודי מצטדי, זה בכלל לא נקרא, או שמה אם אני רואה דם אני בעצם תולה זה בדם הבתולים, כי אני אומר שבעצם יש פה אפשרות שזה גם יקרה, רק אפשר שזה מיד מתאחה חזרה. ואז אומרת הגמרא, אלא מה נפקמינה? כגון שבעל בתוך ג' ומצא דם. זאת אומרת, מה זה הדם הזה? הוא בא לאחר ג' ומצא דם. היא אמרת מייזל אז ליבי אתו, אם אני אומר שהוא קורע את המקום, אז היי, הדם שהוא מצא בתוך ג' דם בתולים הוא, ודם בתולים זה לא דם המתמה, אז היא טהורה. אלא היא אמרת התעצודי הוא דלא מתעצתי, אלא עד לאחר ג' בהכרח שמה הדם שהוא רואה זה הרי לא דם הבתולים, כי לא נקרא המקום. אז אם ככה מה זה הדם? היי דם נידאו, וממילא היא אסורה לו, ואם הוא יבוא עליה אז הוא בועל נידה, מה יהיה הדין? אומרת הגמרא מהי? בכל אופן ודאי שהיא תמאה, בועל נידה לא יהיה פה, זה לא משנה, אבל נידה היא תהיה נידה. תופות למעלה בדיבו המתחיל אחר בא עליה, תופות בא ואומר, ואם תאמר עמי דחיק להשכוך הנפקות שבא לאחר לגבי זנות, למה בפשיטות? כגון שבא על תוך שלושה הוא מצא דם, דילו מצטדה, הידם, מידותו כדאמר בפנוך. טוב, זאת בא ושואל, מה בכלל הסל כדעתך של הגמרא? למה אני צריך להגיע לכזה מין מקרה קשה של לבוא ולתלות את זה בביאת זנות? ועונה תוספות, וזה מסביר שוב את מה שאמרנו. אומר תוספות, תירוץ ראשון, הנידון אם זה דם נידה או לא דם נידה, זה נידון של שבוע, תמאה או תאורה. הנידון אם עכשיו היה פה בעילת זנות, זה אומר שלנצח היא תהיה אסורה לו. אז ודאי שהרבה יותר מעניין אותי לאסור אותה לנצח מאשר לבוא ולדון מה קורה בשבוע הקרוב. לכן העדפתי בהתחלה לבוא ולומר נפקמינה הרבה יותר חזקה. הנה מי אומר תופות, הרי אנחנו כבר לא מבחינים בין דם בתולים לדם נידה. וברגע שאדם בא על הבתולה, אז הוא צריך לפרוש ממנה לשבעה ימים, על טיפה דם. למה? כי אנחנו באים ואומרים שאני חושש לדם נידה. אז למעשה זה כבר לא נפקמינה. אז חיפשתי בהתחלה נפקמינה שתשרת אותי גם עכשיו הלכתית. איפה זה בא לידי ביטוי? אומרת הגמרא, מה באמת הדין? אמר רב חיסדא תשמע, למדנו במשנה, פחות מכאן כנותן אצבע בעין. למה לי למיתני כנותן אצבע בעין? ליתני פחות מכאן ולא כלום. מי לב הקמש מלן, מעין מדמת וחוזרת ומדמת, אף בתולין מיזל אז נבעתו. אומרת הגמרא, הוכחה מונחת במשנה. היית צריך לומר, בת שלוש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה, או ביאתו ביאה, פחות מבת שלוש שנים אין ביאתו ביאה. בשביל מה לספר לי כנותן אצבע בעין? מי ביקש פה משל ונמשל? בהכרח שאני מביא לך משל כדי שתבין את ההמשך. כמו שעין מדמת וחוזרת ומדמת, זה באמת משיר את הבתולים, ואם אני אראה דם בתוך שלוש שנים, אז אני אתלה את זה בדם הבתולים, כי לבוא ולומר שזה דם נידה, זה פחות שכיח, כי הרי לא שכיח שאישה בגיל שלוש רואה דם. אז ממילא אם אני יכול לתלות את זה בדם הבתולים ולהשאיר אותה תאורה, אני אתלה את זה בדם הבתולים. תנו רבנן, מעשה ביוסטני ביתו של אסבירוס בן אנטונוס, בן אנטונינוס, שבאת לפני רבי, ויש לה שאלה. מה השאלה? אמרה לו רבי, אישה בכמה ניסית, מה הגיל שאישה יכולה להיכנס לנישואים? אמר לה, בת ג' שנים ויום אחד. היא שואלת, ובכמה מתעברת? אמר לה, בת 12 שנה ויום אחד. אמרה לו, אני ניסיתי בשש וילדתי בשבע, אוי לשלוש שנים שאיבדתי בבית אבא. חבל, אם הייתי יודעת שבת שלוש שנים כבר יכולה להינפה, חבל על השנים שנשארתי בלי בעל. שואלת הגמרא, ומי מעברה? האם באמת מה שהיא מספרת שבגיל שש היא התעברה זה מציאותי? ועתני רב ביבי קמי דרב נחמן, ג' נשים משמשות במוח. יש לנו שלוש נשים שהתרנו להם לשמש על ידי צמר גפן כדי שהם לא יבואו לידי הריון. קטנה, מעוברת ומניקה. קטנה שמה תתעבר ותמות, סכנה. מעוברת שמה תעשה עוברה סנדל, שמה היא תחזור ותתעבר, ואז העובר הנוסף, אחד מהם ידחוק את השני ויגרום לעובר הראשון שימחק צורתו, שיהיה סנדל. מניקה שמה תגמול את בנה, שמה היא תתעבר בשנית ואז לא יהיה לה חלב, כי ברגע שהיא מתעברת חלבה נאחר ואין מטרנה, אז ממילא מה יקרה? ימות הולד, ימות הבן. ואיזו היא קטנה? מבת 11 שנה ויום אחד ועד בית י' שנה ויום אחד. ולמה? כי פחות מכאן אין לנו שום חשש, היא לא צריכה לשמש במוח, כי גם אם היא משמשת היא לא מתעברת. יותר מכאן גם כן משמשת והולכת בליל במוח. למה? מכיוון שאם היא תתעבר אחרי גיל 12 זה גם לא משנה לי, זה לא מביא אותה לידי סכנה. דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אחת זו ואחת זו, בין במקרה הזה של קטנה, בין מעוברת, בין מניקה, משמשת כדרכה והולכת, ומן השמיים ירחמו שנאמר שומר פתאים השם. זאת אומרת, היא כלל אינה משמשת במוח, אלא מן השמיים ירחמו. לענייננו, הנה אנחנו רואים שפחות מבת 12 שנים ויום אחד כדעתו של רבי, ואפשר שיש איזשהו אפשרות שהיא תתעבר גם באותה שנה שלפני 12 ויום אחד, שזה הזמן שנתנו לה לפי רב מאיר לשמש במוח, אבל פחות מכאן ודאי שהיא לא מתעברת. אז איך היא מספרת בגיל 6 היא כבר התעברה? עונה הגמרא, היא בעת אימה אשר בשר חמורים בשרם. מה שרבי אומר, בת 12 שנים ויום אחד, זה בבת ישראל. אבל שאתה מתעסק עם אומות העולם שהם כמו בהמה, בבהמה יכול להיות שגם קודם היא מתעברת. והיא בעת אימה אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר. תירוץ נוסף, אומרת מה כבר דוד המלך אמר בתהילים, היא לא נאמנות. אז כך שרבי לא קנה את הסיפור שלה שהיא הייתה מעוברת וילדה, אלא מה? לא ענינו לה כדי שלא להיכנס עם בת מיוחסת לדין ודברים, אבל למעשה אנחנו לא קונים את הסיפור. יש פה רק דבר מאוד מעניין. הגמרא באה ואומרת, משמשת כדרכה והולכת ומן השמיים ירחמו. שר, למה? שנאמר שומר פתאים השם. נו, אז אדם שעכשיו עלה לתקן משהו בגן, במקום לרדת עם הסולם ולהכיל, חבל על הזמן, שירד ישר מהגג, ומן השמיים ירחמו. וכשהוא בא לכביש, שיקפוץ לכביש. מן השמיים ירחמו. אז שם אנחנו באים ואומרים, זה לא מה שכתוב. למען ירחמו ימיך לעולם, וזה אסור. וזה אסור. למה לא? למה לא? מן השמיים ירחמו, שומר פתאים השם. ייכנס לתוך הכביש. אני שואל אותך, אני לא, את הפתגמים, מסכים לכל פתגם, אני רק שואל אותך. מתי אני משתמש במונח מן השמיים ירחמו, שומר פתאים השם? מתי אני לא יכול להשתמש בזה?
אתה לא יכול
לעשות.
איזה השתדלות? שלא ישמש.
מה?
שלא ישמש. אנחנו באים ואומרים, משמשת כדרכה, אז שתשמש במוח. או שלא, תשמש. מתי אני משתמש במושג הזה? אבל כמו שאתם אומרים, פה גם מונחת התשובה. הרי למין האמת, אין מושג כזה שאדם יכול לעשות אמצעי בזמן תשמיש, אני מדבר מצד הזכר. ולמה? כי כל אמצעי מצד הזכר זה בעצם מוציא זרע לבטלה, זה איסור חמור עד למאוד. ידכם מלאו דמים. אחד מהאיסורים החמורים ביותר שיש לנו זה המושג הזה של הוצאה לבטלה. לכן אין מושג בהלכה שזכר יכול לבוא ולעשות משהו להימנע מאותו הוצאה. אלא מה? כשיש לנו מצב של סכנה, ויש הרבה פעמים שאישה אסור לה להיכנס להיריון, אז יש יותר לבוא ולעשות את המשמשת במוח, שזה באישה. אתה יכול לתת האישה כדור, אתה יכול לעשות לה התקן, אתה יכול לעשות, זה הכל באישה, לא בזכר. עכשיו, למה באמת משמשת במוח? יש לך פה בעיה קטנה, מעוברת, מניקה, שלא תשמש. אבל יש לנו עוד הלכה. אומרת התורה, אדם שנושא אישה, יש לו התחייבויות. זה לא רק זכויות, זה גם חובות. שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. הוא מחויב, הוא מחויב גם בזמן שהיא מעוברת, גם בזמן שהיא מניקה, גם בזמן שהיא זקנה. יש חובות לאדם, גם בזמן שהרופא אומר שבגיל כזה אסור להתאבר, כי זה סכנה, אבל הוא מחויב, שערה וכסותה ועונתה לא יגרע. פה עכשיו נכנס הנידון, אז מה עדיף? האם עדיף לי לבוא ולעשות לשמשת במוח, שבעצם זה סוג של מוציא זרע לבטלה, רק זה בהתר. זה סוג של מוציא זרע לבטלה. אבל יתירו לו, כי הוא חייב לקיים את עונתה לא יגרע. או, כדי שהוא לא יתנגש עם המוציא זרע, כיוון שיש לו מצווה, אז אנחנו באים ואומרים לו, אדוני, תקיים את המצווה שלך, כי כך צוותה תורה, ומי שאמר לך לקיים את המצווה, הוא גם ידאג, וזה נקרא שומר פתאים השם. שאתה כפתי הולך אחרי ציווי הבורא, אתה לא עושה כי אתה רוצה, אתה עושה כי זה רצונו, אז מן השמיים ירחמו, שנאמר שומר פתאים השם. ולכן, זה ברור שלהיכנס לכביש, אם אדם ייכנס לכביש ויקרה לו משהו, הוא יענש על זה. וזה המשנה בברכות, עם רבי טרפון, כדאי היית לחוף בנפשך, אומרת המשנה. זאת אומרת, ברגע שאדם מכניס עצמו למקום סכנה, הוא יתבע על זה, כי הגוף שלך זה מוסו שאול, אתה לא יכול לחתוך אצבע. אתה מחליט שיותר יפה להיות עם ארבע אצבעות, חמישה זה נראה לך לא לעניין. אסור לבן אדם לבוא ולהוריד את האצבע, כי אתה, יש לך גוף שאול, אנחנו עוד נלמד. תלמד. ממתי הגוף שלך? אני, מה שאני יודע זה הנשמה לך והגוף פה הלך, לא כתוב שזה שלך. תברר, גם הנשמה וגם הגוף, אין שום הבדל.
אסור
ליטול את הגוף, אסור להוריד אצבע מהיד, אסור לבן אדם להזיק את גופו, לא יודע איך אתה מגדיר את זה, אסור לבן אדם להזגוע בגופו, זה בעזרת השם, למדנו ונלמד. כרגע, זה המציאות, אסור לבן אדם לפגוע, אלא מה? מה מותר לך? לעשות את רצונו. אז יש מקום שזה צורך מצווה, אז שם אתה עושה. אתה צריך ללכת למלחמה, אתה הולך למלחמה, האם מכניס עצמו למקום סכנה? אבל אם אתה לא שייך למלחמה, אז היה כזה שאלה במלחמת המפרץ, בחור, ישיבה, בחור שנמצא, אדם עלה לירושלים. לחזור לגוש דן, זה היה מקום סכנה. האם מותר לחזור או אסור לחזור? מכניס עצמו למקום סכנה. פה זה שאלה, וזה המשנה, כדאי לחוב בנפשו. רק הערת ביניים, לענייננו, שומר פתאים השם. אומרת הגמרא עוד מעשה, תנו רבנן מעשה באישה אחת שבאת לפני רבי עקיבא, אמרה לו רבי, נבעלתי בתוך שלוש שנים, מה אני לכהונה? נבעלתי בתוך שלוש שנים, תוספות מביא אחרון בעמוד, נבעלתי לפסול, זה היה ממזר, נתין, חלל, האם אני יכולה להינשא לכהן או לא? אמר לה, כשרה את לכהונה, פחות מבת שלוש שנים, אין בי הטוביה. אמרה לו רבי, אמשול לך למשל למה הדבר דומה? לתינוק שתמנו לו אצבעו בדבש, פעם ראשונה ושנייה גוער, בשלישית מצצה. רבי, אולי לא הבנת את השאלה שלי. אני פעם אחת שימשתי, באמת קטנה מפחות מבת שלוש, אין לה טעם בביאה הזו. זה כמו אותו תינוק שנותנים לו את הדבש, הוא לא רוצה. פעם שנייה לא רוצה, פעם שלישית הוא כבר, לא רק שהוא רוצה, הוא מוצץ את האצבע, הוא נהנה מזה. הוא מחפש גם את מה שאין. גם אני הייתי ככה, בהתחלה באמת לא נהניתי. אבל עכשיו היה לי כבר טעם, היה לי הנאה בדבר, אז אולי זה פוסל אותי. והתשובה אמר לה, אם כן, פסולת לכהונה. ראה, התלמידים מסתכלים זה בזה. רואה רבי עקיבא, התלמידים מסתכלים, מה הרב עושה פה? אמר להם, למה הדבר קשה ביניכם? אמרו לי, כשם שכל התורה הלכה למשה מסיני, כך פרוטה מבת שלוש שנים, כשרה לכהונה, הלכה למשה מסיני. ומה התשובה שהם עונים לו? רבי, הרי בעצם, בת שלוש שנים ויום אחד שביאתה ביה, מי קבע את זה? הלכה למשה מסיני. הרי נידה היא בת יום אחד, זווה היא בת יום אחד. למדנו. מי אמר שביאת בן תשע שנים ויום אחד זה ביה, פחות מכאן, זה לא ביה, שכבתרה שלו לא מתאמה, הלכה למשה מסיני. אז אם ההלכה אומרת שפחות מבת שלוש שנים זה לא ביה, התורה לא אסרה את אותו ממזר שחי עם בת כהן. התורה אסרה את הביאה של הממזר בבת כהן. זה פוסל אותה לכהונה, הוא בבת ישראל. זה מקלקל אותה לכהונה. ממילא, בהגמרא ואומרת, אומרים לו התלמידים, הרי לא היה פה ביאה, כי פחות שלוש שנים ויום אחד אין ביאתו ביאה. כן נהנתה, לא נהנתה, מה זה משנה? עונה הגמרא, ואף רבי עקיבא לא אמרה, אלא לחדד בה את התלמידים, כפי שמובא פה בליקוטי רש"י, שישימו ליבם לתורה ויאמרו פלפול מליבם. ודאי שהדין הוא שמותר לה לשאת את אותו כהן פחות מבת שלוש שנים, זה לא נוגע נהנת או לא נהנת, אבל זה היה לצורך פלפול התלמידים. אומרת המשנה, המשנה הזו בהגדרה היא משנה עם הרבה למדנות. אנחנו נראה קצת לבאר את המשנה. בין תשע שנים ויום אחד שבעל יבימתו קנאה, ברמה עקרונית אנחנו כבר למדנו שלגבי חליצה נאמר איש בפרשה, ונאמר גם אישה ועלתה יבימתו השערה, ולכן איש ואישה, רק גדול, גדולה, שייכים לפרשת חליצה. לגבי יבום לא נאמר גדול, ולכן יבם יכול להיות קטן, והיבמה יכולה להיות קטנה. רבייר חולק, רבייר שיטת יחיד חי שלמיותה, אז רבייר אומר קטן שם ימצא שריף, קטנה שם תמצא אלונית, אנחנו לא פוסקים כמו רבייר. אז בעצם קטן יכול לבוא ולייבם. ולכן אומרת המשנה, בין תשע שנים ויום אחד שביאתו ביאה, ברגע שהוא בעל יבימתו, קנאה. אומר רש"י, מה זה נקרא קנאה? תראה שיש קושייה. וזכה בנכסי אחיו. ואף על גב שאין קניין לקטן, הרי קנויה לו ועומדת. אומר רש"י, אומנם אין קניין לקטן, אבל פה הוא לא קונה אותה. מי קנה אותה? אח שלו. מי עשה מעשה קידושין? אח שלו. ואח שלו עשה, אח שלו היה גדול וקידש אותה על ידי קידושים שהוא מסר לאביה, אז בעצם היא מקודשת לאח מדאורייתא. הזה היבם, הוא עומד תחת אחיו, הוא נכנס לנעליים של אח שלו. אדם שמייבם אישה, הוא לא צריך לעשות ביאה לשם קידושים, הוא צריך לבוא עליה לשם ייבום. הוא לא יכול לתת כסף, הוא לא יכול לתת שטר, הוא עומד תחת אחיו, וכיוון שאח שלו הכיל בקידושים מדאורייתא, אז הוא קנה אותה. אני קצת מתפלא ברש"י, שרש"י פה אומר קנאה וזכה בנכסי אחיו. ורש"י במ"ד עמוד ב' במשנה, אם בא עליה יבם קנאה, רש"י אומר וזכה בנכסי אחיו וליורשה ולתמלה. למה רש"י פה מתעלם מהירושה שלה ומהחלק הזה של להתמלה כדין אשתו, שאותה אחת משבעת הקרובים, אז הוא רשאי להתמלה. רש"י פה משום מה מתעלם מזה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואין נותן גט עד שיגדיל. אבל לבוא ולתת לגט כדי לגרש אותה, הוא לא יכול לבוא ולגרש אותה עד שהוא יהיה גדול. ושוב, למה? כי הוא קטן. קטן לא יכול לתת גט, גט יכול לתת רק גדול. אומר רש"י במקום, אינו נותן גט עד שיגדיל, אם בא לגרשה. דקידושי אחד קידושים גמורים. הרי לבוא ולהוציא אותה שלא בגט אי אפשר, כי היא מקודשת לו מדאורייתא. כי אח שלו הכיל בקידושים גמורים, וגירושים של זה אינם גירושים גמורים, דינו בן דת, והוא לא יכול לגרש אותה. הוא לא בר דת, אם הוא לא בר דת הוא לא יכול לבוא ולגרש אותה. ממשיכה המשנה ואומרת, ומי תמה בנידה לתמה משקף תחתון כעליון. יש לנו דין של בועל נידה. אדם שבועל נידה, אז ותהי תומתו עליו, הוא תמה לשבעה ימים, והוא גם עושה את המשכב התחתון שלו, לא כמו הנידה, אב התומה לתמי אדם וכלים, אבל כעליונו של זב לתמי אוכלין ומשקים, דהיינו ראשון לתומה. נוהג בודין של ביאה בנידה. כמו כן, הוא פוסל. אם מדובר פה עכשיו בין תשע שנים ויום אחד שהוא קוטי או ממזר, שבא על אותה כהנת, הוא פסל אותה מתרומת אביה. לעומת אם זה היה בין תשע ישראל שבא על בת כהן, אז הוא לא פוסל מן התרומה, כי ביאת זנות לא פוסלת, כי זה ביאת כשר. ואם משום קידושין למהב ובת כהן לישראל, אף קידושין אינו, כי כי קטן לא יכול לקדש. ואינו מאכיל בתרומה. אלמלא רשי בפנינו, היה לי הרבה יותר קל. רשי בליקוטים, רשי מסביר מה זה ולא מאכיל בתרומה. אומר רשי, אם הוא כהן, הוא בא עליה לשם קידושין, זאת אומרת מדובר באדם שבא לשאת אישה, הוא כהן, והוא עכשיו לוקח, הוא בן 9 שנים ויום אחד, ובא עליה לשם קידושין, ואחד מהקניינים שקונים אישה זה כסף, שטר וביה. אינו מאכילה בתרומה, דקטן, אף על גב דביאתו ביה, אין קניינו קניין, ולא קרינן בקניין כספו נפלא. אני מבין את זה היטב. יש פה מעשה ביה, אבל אין פה מעשה קניין. הוא לא קנה אותה לאישה. איזה כהן מאכיל את אשתו בתרומה? רק אשת כהן. קניין כספו ויליד ביתו הוא יאכל בו. אבל היא לא קניין כספו, כי לא מועיל בה הקניין, כי הוא קטן, קטן, הוא לאו בר קניין. הבנתי את הרשי. אבל רשי לפנינו לא אומר כך. רשי אומר אצלנו, ואינו מאכיל כגון יבם בן 9. כהן. שבא עכשיו על יבימתו, אף אגב דקני לה באח ביה, לא אכלה בתרומה. מה פרוש? הוא קנה אותה, ורשי למעלה אמר קנאה וזכה בנכסי אחיו. והיה לראש שיקושייה, אבל אין קניין לקטן, ורשי תירץ. כי הוא עומד במקום אחיו. אז אם אתה אומר שהוא עומד במקום אחיו, וזה קידושים גמורים, ולכן הוא גם לא יכול לגרש אותה. למה? כי הוא צריך לתת לה גט, וגט יכול לתת רק גדול. כי יש פה קידושים דאורייתא, אז למה הוא לא מאכיל אותה בתרומה? סתם ולא פירש רשי. אבל פה מונח כל העוקץ של העניין. מה זה פרשת ייבום? באה התורה ואומרת, אדם שמת בלא בנים, אז כדי להקים שם לאחיו, הוא בא על יבימתו, וברגע שהוא בא על יבימתו, הוא לא עושה מעשה קידושין. אמרנו, הקידושין זה של אחיו. יש זיקה. הזיקה זה הקשר, החיבור שנשאר מחמת אחיו. או שהוא חולץ, שזה דרך ההינתקות, או דרך נוספת, זה לבוא עליה לא לשם קידושין, לשם ביה. והוא בא עליה, והמעשה קידושין משתייכים לאחיו. מצוין. אז כל מה שקשור לאח שלו, הוא עומד במקום אחיו. אז למשל לגבי הנכסים של אחיו, ברגע שהוא בא עליה, וביית בן 9 ויום אחד, זו ביה, אז בעצם עכשיו הוא קנה את היבמה. מה הוא קנה? את מה שהוא בא מכוח אחיו. מכוח אחיו זה כולל את הנכסים של אחיו. מכוח מה הוא מאכיל אותה בתרומה? לא מכוח אחיו, אחיו מת עליו השלום. מה שהוא מאכיל אותה בתרומה, בגלל שהתורה אומרת, קניין כספו הוא יאכל בו. כדי שזה יהיה קניין כספו, מתי זה יהיה? רק שהוא יהיה גדול. כל זמן שהוא קטן, ביחס אליו, אין פה קניין כספו. לכן נפלא למה רשי למעלה לא מדבר על החלק של מתמלה. רשי לא מדבר על היורשה, הוא באמת לא יורש אותה. כי עדיין לא קניין כספו, הוא לא מתמלה. למה? כי בחלק שקשור אליו כלפיה זה צריך להיות גדול. בחלק הנוסף, בחלק שהיא שייכת אליו, שם אני יכול באמת לבוא ולדון את המעשה כמעשה מושלם. לכן אומר רשי, גם שהוא ייבם אותה והוא כהן, אבל לבוא ולהכיל אותה בתרומה צריך שיהיה קניין כספו. ופה זה לא קניין כספו. מכוח האח הוא לא יכול להכיל אותה בתרומה. לכן צריך להמתין שהיא תגדיל. כל זמן שהיא לא מגדיל, אני לא יכול להתיר. מסיים את המשנה ואומרת, הוא פוסל את הבהמה מעל גבי המזבח, אם הוא בא לבהמה, ביאתו ביה. אם ביאתו ביה, אז הוא פוסל את הבהמה לקורבן. אבל, מדובר שהיה פה או עד אחד, או על פי הודעת עצמו. כי אם היו שני עדים, אז הדין ונסכלת על ידו, כמו כל בהמה שנרבה על ידי אדם, אז היא נסכלת. ואם בעל אחת מכל הראיות האמורות בתורה, יבוא עכשיו על אמו, אחותו, מומתין על ידו, והוא פטור כי הוא קטן, קטן לאו בר עונשין, אבל המעשה ביה שלו זה מעשה ביה. אומרת הגמרא על הרישא של המשנה, נאמר במשנה שברגע שהוא יבוא ואינו נותן גט עד שיגדיל, אבל שהוא יגדיל הוא יכול לתת לגט. שואלת הגמרא, הוא כשיגדיל בגט סגילה, אפשר באמת להסתפק בגט? ואתן יעשו ביד בן תת כמאמר בגדול, מהמאמר בגדול צריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו, אף ביד בן תה צריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו. בעזרת השם הרחבת הדברים יהיה במסכת יבמות בדף נון, אבל מה שנוגע כרגע לפשט ממש, יש מושג מדרבנן שנקרא מאמר. אדם שלוקח את היבמה, אותו אח, ונותן לה כסף קידושי או נותן לה שטר ואומר לה, הרי את מקודשת לי, אין דבר כזה בביה, אין כזה דבר ביבמה. זאת אומרת, יבמה, התורה אומרת, יבמה יבוא עליה, זה הדרך הקניין. באו רבנן ותקנו שאדם שעושה מאמר, גדול שעושה מאמר, זה מועיל, לעניין זה ששאר האחים לא יכולים לייבם ולא יכולים לחלוץ. אבל היא עוד לא אשתו, הוא לא זוכה בנכסי אחיו, הוא לא יכול לרשת, הוא לא יכול להתאמן, אבל הוא עוצר את המצב, ועכשיו זה נתון לשליטתו. עשו ביית בן תת, אותו ביה של הקטן, כמאמר בגדול. מה עושה המאמר הזה בגדול? נותן לו מצד אחד את האפשרות הזה לבוא ולייבם, ולכן אם הוא מחליט עכשיו לבוא ולגרש אותה, אז הגט יכול להועיד למאמר. אבל לנתק את החלק של היבום צריך חליצה, משהו אחר לא מנתק. התורה קובעת מה מנתק. כמו שאתה לא יכול לתת לאישה 100,000 שקל ולגרש אותה, אתה צריך גט. אותו דבר פה, צריך מעשה חליצה. שואלת הגמרא ככה, אז גם פה במקרה דנן, הקטן הזה, מה קורה כשהוא יגדיל? החלק של הגירושין יועיל על המעשה ביה שלו, עשו ביד בן תת כמאמר בגדול, אבל צריך חליצה לחלק של היבם שבו. ואז זה עונה הגמרא, אמרה ואחי כמר, לכשיגדיל יבעול, ואחרי שהוא בועל אותה, אז הוא כבר קנה אותה לעניין זה שהתקיים פה מאמר הפסוק, ולקחה לא לאישה, עכשיו זה אשתו לכל דבר. איך מגרשים אישה? זה ייתן גט, אז באמת אפשר להסתפק בגט בלבד. עוד אומרת המשנה, בת 11 שנה ויום אחד, יש לנו מושג איש כי דור נדר, ונאמר שמה איש כי יף לי לנדור נדר נזיר. מכאן למדנו שצריך שיהיה מופלא סמוך לאיש, זאת אומרת לא רק גדול יכול לנדור נדר, לא רק בגדול יתחדש פרשת נדרים שזו פרשה מחודשת, אלא יתחדש פרשת נדרים גם באחד שהוא מופלא הסמוך לאיש. מה הגדרה של מופלא הסמוך לאיש? הוא בר דעת, שזה בשנה הסמוכה להיותו גדול. ולכן בת 11 שנה ויום אחד שהיא מופלא הסמוך לאיש, נדרי הנבדקים, היא יכולה לנדור, אבל אני צריך לבדוק שהיא מבינה מה ימה לשם היא נדרה. אותו דבר אם היא מקדישה, למה היא הקדישה. בת 12 שנה ויום אחד, נדרי הקיימים, זה לא טעון בדיקה, ובודקים כל 12, ובמשך השנה ה-12 שלה, אם היא נודרת נדר, גם אם בדקתי אותה קודם והתברר שהיא לא יודעת מה היא עשתה, ושוב אחרי חודשיים היא חזרה ונדרה, אבל היא שוב חוזר ובודק אותה. אותו דבר לגבי הזכר, בן 12 שנה ויום אחד נדריו נבדקים, בן 13 שנה ויום אחד נדריו קיימים, ובודקים כל 13 קודם לזמן הזה, אבל לפני 11 באותה קטנה, לפני ה-12 בזכר, אף על פי שאמרו יודעים אנו לשם מי נדרנו, לשם מי שהקדשנו, אין נדרם נדר ואין הקדשן הקדש, כי התורה חידשה פרשת נדרים רק במופלא סמוך לאיש. פחות מכאן לא נאמרה פרשת נדרים. ולאחר הזמן הזה, אף על פי שאמרו אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, לשם מי שהקדשנו, נדרם נדר והקדשן הקדש. מעבר לזה, כל זמן שהוא לא הוכר לנו כשוטה מוצהר, זאת אומרת לא התברר לנו שמדובר בשוטה, הוא לא קרא כסותו, הוא לא לן בבית הקברות, אז גם אם הוא מספר לנו שהוא לא יודע מה הוא עשה, הוא לא נאמן, הנדר נדר, ההקדש הקדש. שואלת הגמרא, וכיוון דתנא, בעצם אנחנו במשנה רואים שלוש בבות. המשנה מתחילה בת 11 שנה ויום אחד, בת 12 שנה ויום אחד, וכל 12. אותו דבר בזכר. שואלת הגמרא, וכיוון דתנא, בת 11 שנה ויום אחד נדרי הנבדקים, אז ברגע שהיא נהיית גדולה, בת 12 שנה ויום אחד, נדרי הקיימים, למה לי? אז למה צריך את הפסקה הזו במשנה? סל כדעתך, אומרת הגמרא, בודקים לעולם. הייתי אומר, מה פירוש? בגיל 12 גם טעון בדיקה, אם היא יודעת מה היא עשתה. כמה שמלן שבת 12 ויום אחד כבר אין צורך לבדוק, היא כבר גדולה. שואלת הגמרא שוב, וכיוון דתני בת 12 שנה ויום אחד נדרי הקיימים, אז בודקים כל 12, למה לי? אם אתה אומר שבת 12 ויום אחד נדרי הקיימים, ואתה אומר לי שבעצם שבגיל 11 ויום אחד אנחנו כבר יודעים שצריך לבדוק, אף כל שנה 12 ברור שבודקים. ושוב עונה הגמרא, פעל כדעתך אמינא, הואיל ואמר 30 יום בשנה חשובים שנה, ככה התחלנו היום. 30 יום בשנה חשוב שנה, היכא דבדקינא למד ולא ידע להפלות. מה קורה אם בדקתי אותה במשך ה-30 יום הראשונים והיא לא יודעת להפלות? אז מבחינתי השנה ה-12 היא לא יודעת להפלות, וגם אם אחרי חצי שנה היא חזרה ונדרה, אין צורך לבדוק הנדר לא נדר. אי מתו לא לבדוק, כמה שמלן שאני בודק אותה גם לאחר מכן, כי מה שבדקתי באותם 30 יום יכול להיות שהיא גדלה והיא כן מבינה מה היא עשתה. שואלת הגמרא, אז אם ככה, וליתני הנטרי בובר, אז היה מספיק את הבבא השנייה והשלישית. אז זה אומר א', בת י"ב שנה ויום אחד נדרי הקיימים, ואז אני יודע שהיא לא טעונה בדיקה אחרי 12, ב', ובודקים כל י"ב, וממילא הייתי יודע לבד בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים, למה לי? עונה הגמרא, גם זה יצטריך. סלקה דעתך אמינא, סתמה ב-12 באי בדיקה, ב-11 לא באי בדיקה. נכון, באופן נורמל, בת 12 ובתוך שנתה ה-12 תאונה בדיקה. בתוך השנה ה-11 היא לא בפרשה, לא תאונה בדיקה. ואיך הדחזין על הדחריף תצאי מבדקה ב-11, אבל אם אני רואה שיש פה ילדה מכוננת, אז אני אומר שגם ב-11 זה כבר בגדר של מופלא סמוך לאיש, ואני אצטרך לבדוק. כמה שמלן שלא בודקים, למה? כי רק מ-11 ל-12 זה מופלא סמוך לאיש, לפני זה היא לא שייכת גם אם היא המוכשרת בעולם לפרשת נדרים. שואלת הגמרא, ובסיפה של המשנה, קודם הזמן הזה ואחר הזמן הזה, למה לי? מה זה הפסקה במשנה? קודם הזמן הזה אין בודקים, אחר הזמן הזה אין בודקים. זאת אומרת, קודם לא בודקים כי זה לא מעניין אותי, כי היא לא שייכת לפרשת נדרים, ואחרי זה אני לא בודק כי נדרה נדר גם אם היא תגיד שהיא לא מתכוונת. ושוב עונה הגמרא, סלקה דעתך אמינא, הנמילא איכא דלא קאמרי אינהו. זאת אומרת, כשהיא לא באה ומדברת, אז אני לא יוזם בדיקה. אז לכן, אם היא פחות מ-11, אני לא בודק. ולכן יותר מ-12, אני לא בודק. אבל איך דקאמרה אין הוא נסמוך עליו. אבל אם היא באה ואומרת, אני ברת דעת ויכולה לעמוד בנדר, בואו אני אסביר לכם בדיוק. פרשת נדרים, ומה נדרתי, ומה מונח בזה על כל המסתעף, אותו דבר עם הגדולה, ואומרת, רבותיי, אני לא יודעת מה דיברתי, אין לי שום הבנה במילים שלי. אולי בכזה מקרה אנחנו כן נקבל את הדברים וכן נבדוק. כמה שמלן, ולכן באה המשנה ואומרת, דע לך, פחות מכאן, יתר על כאן, אנחנו לא בודקים, כי מפחות היא לא שייכת לפרשת נדרים, לא משנה מה היכולת השכלית שלה, ויותר מזה היא לא נבדקת, כי כל זמן שהיא לא מוצרת לנו כשוטה, אז מעשה גדול זה מעשה, והנדר נדר, וההקדש הקדש.